פרק הסוחרת הפועלים עוסק בכמה וכמה היבטים עניינים בחיובים ובזכויות שיש לפועל שעובד אצל בעל הבית. ישנם גם דיני, כמובן המקור הוא דיני תורה, וישנן שתי מצוות שיש לדון בגדרם, בקשר שביניהם, להשוות אותם במה הם שווים, במה הם שונים, וגם בגדר ההלכתי שלהם, בזכות של אכילת פורל ובאיסור של אכילת בהמה, של חסימת הבהמה בשעת המלאכה, מה הגדר ההלכתי שלהם עם נפקמינות הלכתיות. נראה שמתוך הסוגיה בעצמה הזאת עולה כאן הוכחה לשאלה מאוד מאוד מעניינת. היה סיפור שרעשה וגעשה הארץ ממנו, מה מעמד של אורח או מי שמוזמן לאכול, איזה זכות יש לו באוכל הזה, ואנחנו נדבר על זה ועל הוכחות מהסוגיות שלנו. שימו לב, יש פסוק שעוסק בפועל שיש לו זכות לאכול כשהוא אוכל ועובד אצל הכרם בשדה של בעל הבית. כי תבוא, תראו מקור אחד, כי תבוא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך סובך ואל כליך לא תיתן. יש במקור שניים, הכל בפרשת כי תצא, דין שלא תחסום שור בדישו. כששור עובד ודש אצל בשדה של מישהו, לא לחסום אותו, לתת לו לאכול. עכשיו אחד מדבר על בהמה, אחד מדבר על האדם. יש גם הרבה שאלות, מתי זה? זה בגמר מלאכה, בתחילת מלאכה, זה דבר שגידולו מן הארץ, לא גידולו מן הארץ. הגמרא בשלב מסוים משווה ועושה הקש של חוסם לנחסם. חוסם, הכוונה היא האדם בעצמו, כן? כי הוא, עליו נאמר לא תחסום שור בדישו, אז מה הדינו כשהוא אוכל? הוא חוסם ונחסם, כן? זה הבהמה. והגמרא באה ואומרת, תראו במקור שלוש, מכדי כל מי להיתנו בחסימה, די אלפינן שור שור משבת. אם כן, לכתוב רחמנה לא תדוש בחסימה, שור דקתה רחמנה, למה לי? להקושי חוסם לנחסם ונחסם לחוסם. מה חוסם אוכל במחובר? כי תבוא בכרם רעך. אף נחסם אוכל במחובר, כי לא תחסום שור בדישו, לא כתוב לנו במה הוא יכול לאכול. ומה נחסם, או דישו זה בעצם מנותק, יותר מזה, מה נחסם אוכל בתלוש, כי דייש זה כבר תלוש, אף חוסם אוכל בתלוש. אז יש פה הקש, כאילו הגמרא לומדת שהם באמת על אותו רעיון, חוסם ונחסם, הבעל הבית, סליחה, פועל שאוכל ובהמה שאוכלת כשהיא נמצאת בשדה של מישהו אחר, זה אותו רעיון. לפחות הגמרא מקישה בזה ולומדת מזה שזה בין בתלוש בין במחובר, ויש הקש ביניהם. רש"י אומר להקוש שחוסם לנחסם, אדם לשור ושור לאדם, לעניין אכילת פועלים. אבל נראה שהדבר לא פשוט, לגמרי לא פשוט. יש בעצם לחקור בעניין הזה של אכילת פועל או אכילת בהמה, מה הגדר שלה? אפשר להבין את זה בשלוש אפשרויות, לא שתיים אלא שלוש. שלוש אפשרויות. אפשר להבין את זה שזאת מצווה. זאת אומרת, כמו שיש מצווה להניח תפילין, ויש מצווה או איסור לאווין לאדם לא ללבוש האתנז וכו', אז יש מצוות שקשורים לפועלים ולשדות. אז יש מצווה לבעל הבית לתת לפועל לאכול ולא למנוע ממנו, כן, לאו, כן, לא למנוע, מצוות עשה לתת לפועל ולא למנוע ממנו, ויש איסור גם לאדם לחסום את השור כדי למנוע ממנו לאכול, אבל הכל בעצם בגדר מצוות, וזה מצווה. אגב, לא תחסום שור בדישו, זה המקור הקלאסי שממנו, כן? זה המקור שממנו יש את כל הלימוד של לאו, איזה לאו אין לוקין, כי לא תחסום שור בדישו, זה הלאו דחסימה שיש עליו מלכות. אפשר להבין את זה באופן הזה. אפשר להבין את זה ברמה שנייה, שגדר הדבר הוא, התורה הייתה צריכה ללמד אותי פרשה, תמיד יש איסור גזל, אסור לי לגעת בנכסים של מישהו אחר ולגזול. אם אני סתם ככה עובר ליד קרם של מישהו אחר ולוקח, או בהמה שלי אני שולח אותה לאכול אצל מישהו אחר, אני גזלן. כן? באה התורה ואומרת שכשאני אוכל, עובד בה, אני פועל בשדה של מישהו אחר, אני פועל שם, או הבהמה שלי עובדת אצל מישהו אחר, אז איסור שלא תחסום שור בדישו, או המצווה, היא מצווה שהסירה מהדבר איסור גזל, נתנה לי ואמרה לי, יש לך, כן, היתר אכילה, יש לך היתר אכילה ואתה לא עובר על גזל. זה אפשרות שנייה. אפשרות שלישית עוד מרחיקה לכת יותר מזה. אפשרות שלישית אומרת, לא רק שאני לא גזלן, אלא התורה נתנה לי זכות ממונית, יש לי, כן, זכות ממונית. זאת אומרת, כאילו בעצם המשכורת של פועל, כמו שיש בונוסים לפועל, יש, כן, המשכורת, נגיד יש פועל שעובד במפעל, אומרים לו, אדוני, המשכורת שלך כך לכך, חוץ מזה אתה מקבל רכב, חוץ מזה אתה מקבל ארוחות צהריים, כן? אז זה חלק תוספת למשכורת, יש לו זכות לדבר הזה. אז אומרים לו, אדוני, יש לך זכות, לא רק שאתה לא גזלן, זה המשכורת שלך, זה, כן, שכר הפעולה שלך פלוס מה שאתה אוכל. תכף נראה אם יש נפקמינות בדבר הזה, ודאי שיש נפקמינות, אחרי לא היינו עושים את זה איזשהו צד. ואותו דבר בהימה, ולא תחסום שור בדישו. אומרים לך, אדוני, הבהימה, אני נותן את הבהימה שלי שיעבדו איתה, כן? אז הבהימה שעובדת, לא רק שהיא זכאית בשכר שאני נותן, או השאלתי אותו, או זהו, היא חלק מהשכר, יש לזה השכר שלה, לא רק שהיא לא גזלנית אם היא אוכלת, הרי בהימה רגילה אסור לה לאכול בשדה של מישהו אחר, אלא, כן, יש לה זכות ממונית בערך הזה של האכילה. ואפשר לבוא ולהגיד שבתוך שלושת הדברים האלה, אולי זה לא כולה בחד המחתה, אולי יש דין, דין של פועל זה גדר אחר, דין של פועל זה גדר אחר, ודין של בהמה זה גדר אחר, אולי שדהם שונים, אומנם הקישו חוסם לנחסם, אבל לא בהכרח הדינים שלהם שווים. והנה, לכאורה, מי שמתחיל ללמוד מקופיה, מלמעלה, היה נראה לומר שבעצם אכילת בהמה זה זכות ממונית, ואכילת פועל, אכילת בהמה זה זכות ממונית, ואילו אכילת פועל זה רק איסור גזל. ככה היה נראה להגיד לכאורה. למה? כי על אכילת בהמה כתוב במפורש בגמרא שאם אדם נתן את הבהמה שלו למישהו אחר והוא חסם אותה, אז החוסם לוקה ומשלם. ככה פוסק הרמב"ם, תראו, אני לא אקח עכשיו בגמרא, בגמרא דנה הרי אין אדם לוקה ומשלם, והיא באה ואומרת, והרמב"ם בעצמו עונה, כל המונע בהמה מלאכול בשעת מלאכה לוקה, שנאמר לא תחסום שור בדישו, שכר בהמה וחסמה ודש בה לוקה ומשלם לבעלים ארבעה קבין לפרה ושלושת קבין לחמור, שמשעת משיכה נתחייב במזונותיה ואינו חייב מלכות עד שידוש בה וחסמה. זאת אומרת, הרמב"ם מסביר, הגמרא שואלת אין לוקה ומשלם, והגמרא נותנת שלושה תירוצים. תירוץ אחד, שזה רבי מאיר שלוקה ומשלם. תירוץ שני, שאתנן עשרה תורה אפילו בעל אמו וחייב מדין לצאת ידי שמיים, או כן, אם תפס לו מפקינן מיני, או לפי הראשונים, שהיה פה הרב שכטר השתמש עם ההסבר בראשונים, שזה התחייבות, ועל התחייבויות לא חל דין של קינלי בדרב אמיני, שהיה פה הרב שכטר עשה מזה יסוד גדול מאוד. והתשובה שהרמב״ם לקח אותה זה שזה בשני זמנים, קינלי בדרב אמיני צריך להיות ברגע אחד, ופה זה שני זמנים, משעת משיכה נתחייב במזונותיה, ואילו התשלומים צריכים להיות. אז מה, כמה משלם? משלם לבעלים 4 קבין לפרה ו3 קבין לחמור, שמשעת משיכה נתחייב במזונותיה ואינו חייב מלכות עד שידוש בה. אז אם אנחנו עוצרים פה, אז אנחנו רואים שאכילת בהמה זה לא רק היתר גזל ולא רק מצווה, אלא הוא כבר חסם אותה. יכול בעל הפרה לבוא לסוחר ולהגיד לו, אדוני, אתה חייב לי תשלומים של מה שאכלת, מה שהבהמה לא אכלה. סימן שכשהתורה אומרת לא תחסום שור בדישו, ואם בהמה ככה אוכלת, יש זכות ממונית בדבר הזה, בבהמה. לעומת זאת, באכילת אדם, תראו במקור 4, וגם זה גמרא בדף צדיק ב', ואנחנו נדבר עוד הרבה הגמרא. פועל החליט, אני לא רוצה לאכול, אני בדיאטה, או אני לא צריך לאכול, יותר חשוב לי שהמשפחה שלי תאכל. פועל שאמר, תנו לאשתי ובניי מה שאני אוכל, או שאמר, הרי אני נותן מעט מזה שנטלתי לאכול לאשתי ובניי, אין שומעים לו, שלא זכתה תורה אלא לפועל עצמו. זאת אומרת, משמע כאן ש זה לא שמגיע לך דבר, כי אם מגיע לך אז תיקח את זה, ותיקח את זה גם לחורה, לאשתך או בניך, אלא אם לא זכתה תורה אלא לאדם בעצמו, לחורה, אני הייתי מבין, אז מה פירוש? בעצם התירו לך הגזל, אמרו לך, אדוני, אם אתה רוצה אתה יכול לאכול, אבל לא שיש לך זכות לבוא ולהגיד, אם אני אוכל 10 קילו פירות אז מגיע לי 10 קילו פירות ועכשיו אני יכול לקחת. זה מה שהגמרא אומרת, הוא אוכל משל שמיים. כן? מה?
יש לו
לא משנה, אבל אני לא יכול לקחת את זה בשבילי, להוציא את זה מפה, לא יכול לקחת את זה בשבילי מפה. אז בעצם זה על פניו, ובאמת המנחת חינוך נוטה לומר את זה בדעת הרמב״ם. תראו במקור 5 על פועל, אומר המנחת חינוך, והנה זה מצווה תעשה על בעל הבית להניח לפועל לאכול, ואם חסמו פטור ממלכות דהינו לאו רק עשה. והרמב״ם לא כתב חיוב תשלום על בעל הבית לפועל מה שהיה רשאי לאכול, נראה דהינו צריך לשלם, דהיה לו לפרש. והטור מביא דעת הרמה דצריך בעל הבית לשלם, והרמה בשולחן ארוך מביא דעת הרמה, רמה באלף רמוישי איסטרליס על הרמה באי, כן? הרמה באי. בעצם לפי הנראה שהמלכת חינוך תופס בדעת הרמב״ם שאין חיוב תשלומים, אי אצל פרה יש חיוב תשלומים, אז אולי יש חילוק בין פעימה לבין אדם, ואדם זה רק היתר גזל, היתר, כאילו סילקו מהדבר היתר גזל. אבל אין הדבר פשוט לגמרי, ובא רב חיים דווקא בהלכות מעילה והופך את הקערה על פיה. לפי רב חיים בהלכות מעילה אין להשוות בכלל בין איסור לא תחסום שור בדישו לבין דין של אכילת בהמה. זה שני דינים משני תוצאות. אם אני, אתם יודעים שאני אוהב להשתמש עם חוישן משפט ויועדי או משהו כזה, הוא אומר, זכות אכילת פועל זה דין ממוני מזכויות ממוניות של הפועל. עוד לא הגדרנו אם זה היתר גזל או משהו, אבל זה יש לו זכות ממוני. ואילו לא תחסום שור בדישו, זה בכלל לא זכות ממוני, זה רק איסור, זה רק הלכה בהלכות איסורים, כמו לא ללבוש שעטנז, אלא שבגלל שיש איסור, ממילא יש נפקמין הממונית. זאת אומרת, שימו לב, כשיהודי סתם ניגש לגמרא ורואה למשל מנחת חינוך, רואה שמשלם ארבע, שמי שחוסם בהימה משלם ארבע זוזים, ועל תשלומים כתוב שהוא לא יכול לקחת, והרמב״ם גם לא אומר משלם, רק הרימה מביא אותו עטור, אומר וואו, אצל פרה זה זכות אכילה. בא רב חיים ואומר הפוך, תכף נראה מה מכריח אותו, תראו את זה קודם בכותרת ואחרי זה נבין למה זה בהלכות מעילה. ופה יש אחד היסודות, רב חיים, כל מי שיודע הלכות קצת מעילה או מצטט יודע את הרב חיים הזה על הלכות מעילה, אם כי הוא כותב את זה גם כמו אחר, אבל בואו נראה את היסוד שלו. ונראה לומר דיני אף על גב דחוסם ונחסם שווים בדיניו, מכל מקום הם חלוקים בעיקר חיובם, דפועל עיקר חיובו מקרי דבר שבממון הוא זכות, ואף על גב דמישל שמיים הוא אוכל, היינו דיין לו התחייבות על הבעל הבית, וכדאמר בגמרא נפקמין על עניין ניתן לאשתו ובניו, אבל מיד יש לו רשות לאכול וזה אבי דין זכות ממון. תכף ניתן את ההוראיה ונדלג כמה שורות. אכן בשור הרי לא אבאך לא תחסום, רק איסור לב ולב דין בממון, וכדחזינן דנועה גם בבהמתו. יש לרב חיים שתי הוכחות לשני הצדדים, בואו נתחיל עם הצד הקל. רב חיים אומר שלא תחסום שור בדישו לא נותן זכויות ממוניות מצד עצמו, זה לא גדר המצווה. הראיה היא ראיה עצומה לכאורה, לא תחסום שור בדישו נאמר גם על בהמה של האדם בעצמו, על עצמו. אדם לוקח את הפרה שלו לחרוש בשדה שלו, יש לו איסור לא תחסום שור בדישו. הפרה תגיד לבעלים שלה, כן, אם זה זכויות ממוניות מה שייך, אלא זה איסור תורה שזה דין צער בעלי חיים דאורייתא כזה. הגמרא חוקרת אם צער בעלי חיים דאורייתא או לא, אבל זה סוג של צער בעלי חיים דאורייתא כזה, כן? התורה אומרת לא תחסום שור בדישו. אי גם רב חיים יודע שמשלם ארבע זה לבהמה וזהו, אלא אחרי, כיוון שאצל הבהמה שלי יש איסור לא תחסום שור בדישו, אז כשאני נותן לך בהמה, אז אני נותן לך בהמה, ואני יודע, אני מצפה שאתה תנהג בלא תחסום שור בדישו, אז אני יודע ממילא שהבהמה תאכל, אז זה כאילו התחייבות, אבל זה התחייבות שהיא תוצאה משנית, כן? זה בעצם קורה, זה לא גדר המצווה. וההוכחה העצומה שזה לא גדר המצווה, זה שאיסור לא תחסום שור בדישו נוהה גם בשל עצמו. מה שמצאנו ארבע זוזים זה במקרה, בגלל שכשאני נותן לך את הבהמה ואני יודע שאתה לא תחסום, אז ממילא אני יודע שכאילו, כן, ניקח דוגמה, כן, כל יהודי יודע שהוא צריך להתפלל שלוש תפילות ביום, אז אם אני הולך ועובד אצל מישהו, אדם דתי, כן, בוס דתי, אז פשוט לי לחלוטין שכשאני חותם עם הבוס שאני עובד משעה זאת עד שעה זאת, כן? עד שעה, משעה זאת ועד שעה זאת, אז פשוט שכלול בזמן הזה שיהיה לי זמן למינכה, מייריב או משהו כזה, כן? כי אני צריך להתפלל. לא כלול בזה שאני אלך למקווה ואני אעשה את כל מיני הידורים ואני אגיד כל הקורבנות לפניכם וכל הדברים, אבל איזשהו מינכה פרטי, לא צריך. עכשיו, אז זה לא שהעבודה או אלא מה? בגלל שברור שעושים את זה, אז בעצם לא תחסום שור בדישו אומר אסור לחסום שור בדישו, וזה איסור מאיסורי תורה שלא קשורים לדיני ממון, יוצאים מזה דיני ממון. אבל באכילת פועל הפך לגמרי מהתפיסה של המנחת חינוך. כשהתורה אומרת לתת לפועל לאכול, היא בעצם נתנה בזה, זה מתחיל מחוישן משפט, היא נותנת בדבר הזה זכות ממונית. הראיה העצומה של רב חיים על זה, אתם יודעים שגוי, גזל גוי אסור, זה לא גזל, גוי אסור לו לגזול מגוי, ואם גוי גוזל מגוי הוא נהרג, קל וחומר אם גוי גוזל מישראל. עכשיו, אני לא מצווה לקיים מצוות בגוי, וגוי לא מצווה לעשות גוי. גוי שעובד, הרמב"ם פוסק בהלכות מלכים שגוי שעובד בקרם של גוי ואוכל הוא לא גזלן. אתם שומעים? אם זה היה מצווה, גוי לא מצווה במצוות, יש לו שבע מצוות בני נוח, ויש לו איסור גזל. מי גרם לזה שיהיה מותר לך לאכול ואתה לא גזלן? סימן שהיסוד של אכילת פועל זה בזה התירה התורה ואמרה אין איסור גזל. ועכשיו חוזר הדבר שמי יקמידי, דהיינו מה זה מי יקמידי? לא ייתכן שדבר כזה לישראל זה לא גזל ולגוי זה גזל, כן? כי התורה דיברה על דיני ממון, וזה הרסות של רב חיים. בואו נחזור על זה פה. ראיה לזה, אחרי שהוא כותב את היסוד, מעד המבואר בסנהדרין דף נון זיין, וברמבה פרק ד' מלכות מלכים, דבנוח אצל בנוח אוכל, ואם נעימה דלא אבי רק מצווה לבעל הבית, אם כן נחיתי תינוק זאת בבנוח, אלא הדעה ודין ממון, ולאחי הוא שנוהג בבנוח, דו בכלל דינים וגזל, אבל בבהמה זה רק איסור. אתם שמים לב מה רב חיים עשה פה מהפכה? אומר לא תחסום שור בדישו, זה דין של ירדי, זה איסורים כמו שאר איסורי תורה. הראיה היא שלא תחסום שור בדישו נוהג גם בדי של האדם בבהמת עצמו. אם לקחת בהמה שזה כבר ממילא יוצא, כי ציפינו לזה שמסתומר אתה תנהג כדין תורה וממילא היא תאכל. ולעומת זאת איסור של מצוות כרם ריחה זה היתר ממוני. הראיה שזה היתר ממוני ולא מצווה, כי זה נוהג גם בגוי. גוי לא מצווה במצוות, גוי לא מצווה במצוות, מה פתאום גוי מותר לו, גוי אסור לו גזל? אלא התשובה היא התורה באה ואמרה זה לא גזל. כן,
מה שלא נגיד שגם בגוי כמו בבהמה, זה איסור שמותן ממנו דין ממוני.
לא, אבל איך זה יתחיל? איך גוי בגוי זה לא יכול להתחיל? בגוי לגוי, אם זה מתחיל באיסור ויש תוצאות, גוי לגוי זה לא היה מתחיל. לא, לא. בגוי לגוי, בישראל אתה יכול להגיד, אם נתחיל במצווה, ואז זה יחפוך לחיוב ממוני, אבל גוי לגוי, כן, אין, לא מתחיל לחיוב ממוני. בא רב חיים ועונה בזה, כן, עונה על זה קושייה יפה. על תוספות שואלים שתי שאלות. תוספות שואלים, בשביל מה צריך שני פסוקים שאסור לא תחסום שור בדישו לא נוהג בהקדש, ופועל גם הוא לא נוהג בהקדש. זאת אומרת, פועל שעובד בשדה הקדש לא אוכל, ואת זה לומדים מדין של כי תבוא בכרם ריחה, ריחה ולא הקדש. לא תחסום שור בדישו לומדים בדישו, כן, בדי שהוא שלך ולא בדי של הקדש. שואלים תוספות שתי שאלות. א', למה לא מספיק לימוד אחד? שאלה ראשונה. שמה צריך? הרי יש לי הקש של חוסם ונחסם, למה צריך שתי דרשות? שאלה שנייה, איזה אבא אמינה היה לי שיהיה מותר לאדם לאכול בהקדש? הרי הגמרא אומרת שלא יעלה על הדעת שפועל שהוא נזיר יהיה מותר לו לאכול בקרן. לא יעלה על הדעת שפועל יהיה מותר לו לאכול מייסר שני מחוץ לירושלים. אז למה זה יהיה מותר לו? בא רב חיים, ופה הוא אומר את היסוד שלו שכולם אוהבים אותו. זאת אומרת, כולם אוהבים את רב חיים תמיד, אבל את הרב חיים הזה של מעילה כולם משתמשים איתו תמיד. רב חיים אומר שמעילה זה בעצם גזל. יש גזל אדיוט ויש גזל הקדש, ומעילה זה גזל הקדש. מעילה זה לא איסור מחודש בעצם, אלא מעילה זה גזל הקדש. אומר רב חיים, בפועל ודאי שלנזיר לא יעלה על הדעת פועל נזיר שיהיה מותר לו לאכול בקרם. מי יתיר לך איסורי נזיר? ודאי שיהיה אסור לך לאכול מייסר שני מחוץ לירושלים. אבל הקדש היה צריך לימוד, כי באמת היה היגיון להגיד שמותר לי הקדש. כי אם הקדש מעילה זה גזל, פועל מופקע מדין גזל כשהוא אוכל בשדה של השני, אז אין פה גזל. אם אין פה גזל אדיוט, אין פה מעילה אצל הקדש. כי כל מה שהתחידשה התורה זה שכשאתה בקרן של השני אין עליך איסור גזל. גוי מצווה על גזל, אבל פה הוא לא גזלן, אז הקדש כולה, מה זה הקדש מעילה? זה לא עוד איסור. מעילת הקדש זה גזלת הקדש. אבל אם אני עובד, לכן התורה הייתה צריכה להגיד, כי באמת מצד הסברה זה היה מותר, ואת זה לא הייתי לומד, אומר רב חיים, לא קשור מלא תחסום שור בדישו. כי לא תחסום שור בדישו אומר לי דבר אחר בכלל, שימו לב, לא תחסום שור בדישו אומר לי, אומר לי, אדוני, אתה תחסום, איפה אדם? זה איסור של ירדיה בעצם, התורה מתירה פה איסורי ירדיה. זה כמו שאת תגיד לתורה, נגיד כליים הותרו במקדש, בעצם אומרים לך, אדוני, בגלל שאתה עובד, הבהמה הזאת עובדת בשדה הקדש, אתה תחסום שור בדישו. מה שהתורה, גם אם התורה הייתה מתירה גזל או משהו כזה, מה זה נוגע לאיסור חסימה שהוא איסור קודם? כן? התורה צריכה לחדש חידוש עצוב, שיהיה מותר לאדם לעבור איסור עוד לפני שהוא ניגש לכרם. כן? לא שהתורה, בעצם לא שהתורה באה ואמרה שאסור לבהמה או מותר לבהמה לאכול מהשדה של הקדש. כי על זה, זה אולי כן הייתי יכול כן ללמוד או לא ללמוד את זה מזה. אבל התורה מתירה לי איסור של ירדה, לחסום שור בדישו, לשים עליו חסם, בגלל שאני הולך לעבוד בשדה הקדש. מה זה נוגע? זה כמו שהתורה תגיד, ביום שאני עובד בשדה הקדש, מותר לי ללבוש שעטנז. ביום שאני הולך לעבוד בשדה הקדש, אני לא צריך להניח תפילין. ביום שאני הולך לעשות בהקדש, כן, מותר לי לאכול חזיר. כן, מחייה לאל, מה הקשר? מה יתיר לי לחסום שור בדישו בגלל שזה שדה הקדש? כן, ומה? בקיצור, בא רב חיים מרוויח את שתי השאלות. שוב, שאלנו שאלה ראשונה, כן, בעצם זה תוספות שואלים. למה צריך שני לימודים? ששור אין איסור לחסום אותו, או שחייבים לחסום אותו אם עובדים בשדה הקדש, ודבר שני, שפועל לא אוכל בשדה הקדש. בוא נלמד אחד מהשני. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, איזה אבא אמינה הייתה שפועל מותר לו לאכול בשדה הקדש? הרי פועל אסור לו לאכול נזיר, אסור לו לאכול ענבים, לשתות יין בגלל שהוא עובד שם, או מעשר שני מחוץ לירושלים. בא רב חיים על פי היסוד שלו ומתרץ את שתי השאלות ואומר ככה: ודאי שכל איסורי תורה לא הייתה צריכים לחדש, אבל כיוון שבפועל הסברנו שהיסוד הוא שאין איסור גזל, תראו בלשונו, תראו, תהפכו את זה, אתם רואים? פה למעלה, זה המשך דברי רב חיים. ועל כן יראה לומר דה באמת לא שייך למייל אף כלל שער איסורי מגזל, מלבד איסור מממון הלא ילפינן, אלא דה בפועל לא דה אותר איסור גזל, כי אם על ידי זה דה יתירה התורה לפועל לאכול בקמת חברו, אם אין כאן איזה גזל כלל, מה שאין כן מנזיר. זאת אומרת, פירוש הדבר הוא, יש לך זכויות ממוניות שם, ולכן הייתה אבא אמינה שגם בהקדש צריך פסוק מיוחד, ולא שייך ללמוד את זה מלא תחסום, כי לא תחסום שור בדישו אמר לי חידוש אחר לגמרי. לא תחסום שור בדישו אומר לי לא שמותר או שאסור לבהמה לאכול משדה הקדש, אלא שמותר לך לחסום את הבהמה כי אתה עובד בשדה הקדש. זה כמו שיגידו לך מותר לך ללבוש שעטנז כשאתה עובד בשדה הקדש. כן? זה שני לימודים שונים. וכיוון שמעילה זה יסוד של גזל, וזה הנקודה המחודשת של רב חיים, אבל שהוא משתמש איתה לכל אורך הדרך, וכל בריסקאי יודע את זה, כן? כיוון שמעילה זה יסוד של גזל, ממילא פה הייתה אבא אמינא. בעצם יוצא שמה רב חיים בא ואומר לנו שני דינים. אין ללמוד שור, שור זה יסוד של איסור, שאולי ישליך לדיני ממונות, אבל לא תחסום שור בדישו, זה זכויות ממוניות. יחד עם זאת, הבניין של רב חיים, שוב נחזור, שבבהמה זה איסור, הוא לומד מזה שגם בבהמת עצמו, וזה שזה בפועל זכויות ממוניות, הוא לומד מזה שגוי אצל גוי מותר לו לאכול. אבל עדיין לפי זה, זה לא שיש לו זכות ממונית, אלא אין איסור גזל. הרי ודאי שלא יעלה על הדעת שגוי, התורה חידשה בפרשה שגוי יש לו זכות ממונית, בשביל זה צריך מצווה. ברשב"א, ואולי הרשב"א חבר של הרמ"א ב-ה, רואים שהרשב"א כנראה סובר שהם כן שייכים, לשניהם יש יסוד אחד של זכות ממונית. אני אומר, זה צד אחד אחרי רב חיים. רב חיים אומר שפועל רק אין איסור גזל, אבל ברשב"א אני רואה שהרשב"א בא ואומר שפועל יכול להגיד מגיע לי, מגיע לי את הדבר שאני אוכל. כמו שפרה מגיע לה חמישה, זהו, גם לי מגיע. זה אני לא יכול ללמוד מגוי. איך אני רואה את זה? שימו לב, ופה אנחנו מתחילים להתקרב לשאלה המעניינת שדיברנו. אתם יודעים שפועל שאומר אני רוצה לקחת את הדברים לבית שלי, אומרים לו לא, כי משל שמיים אוכל. שואל הזה הרשב"א בדף צדיק ב', תראו מקור 7, ולעניין פסק הלכה הסיקנה דמשל שמיים הוא אוכל, ואיל כך אם אמר תנו לאשתי ובניי, אין שומעים לו, וקשה לי, דין כן איך יקטני בברייתא לאל, החוסם את הפרה ודשבה משלם 4 קבים לפרה ו3 קבים לחמור, דה לגבי פרה וחמור מהי דעה ואווה, דחיזכי לאו רחמנא לאכול אינו בשעת מלאכה, וכיוון דלא אכלי איסור הדבד דבד, והמים משלם לבעלים דה לא גזל משל בעלים כלום. שואל הרשב"א, מה ההבדל בין פרה שחסמת שאני יכול אחר כך לבוא ולדרוש ממך את הארבעה קבין, ואני לא אומר מהי דעה ואווה, אלא אני אומר היה לי זכות לקבל 4 קבין, לבין פועל שאומר אני רוצה עכשיו לקחת הביתה. בעצם קושיית הרשב"א זה זכות ממונית. אומר הרשב"א ולייטה דוודאי בדקבתה בעבדו ושפחתו, אם חסמן בעל כורחה משלם ולהם, וכל שמשלם אולהם תשלום עם דבעלים נינו, ואפילו למען דאמר משל שמיים הוא אוכל שהרי לא אכל, והוא הדין והוא הטעם לבהמתו. אומר הרשב"א, שימו לב, אם בן אדם יחסום את הפה של הפועל, כן, ייקח פועל, אומר לו תשמע אני יודע שאתה זללן ואכלן, כל מי שבא לעבוד אצלי קושרים לו משהו בפה, ככה עובדים אצלי, כן, ככה עובדים אצלי. אומר הרשב"א, האדם הזה וכאי גבנה גם פועל יכול לדרוש. אי הוא לא יכול לקחת הביתה, לא יכול לקחת הביתה זה מי שהיה יכול לאכול והחלטת שאתה לא מבטר, אז אומרים לך משל שמיים אין לך זכות לקחת. אבל באיסור ובמצווה, אז המצווה כוללת, ואם חסמו אותך בדיוק כמו חסימת בהמה, אדם זכאי לקבל. מה אני רואה ברשב"א הזה? שהרשב"א שמע, אם זה היה רק איסור גזל, אני אומר, נגיד, לפי התפיסה של רב חיים, איסור גזל, כן? אז באמת היה מותר לך לגזול, ולא גזלת, אבל מה פתאום יש לך זכות לבקש? איך אפשר להשוות את זה לבהמה? רואים מפה שהרשב"א משווה לגמרי, אולי כמו הרמ"א שמביא אותו המלכת חינוך, הרמ"א ב-ה, משווה לגמרי ורואה בזה ממש זכות ממונית ולומד מזה. נגיד, ניקח דוגמה, אם הבהמה שלי החליטה, נתתי לה לעבוד והחליטה לא לאכול, לא אכלה שום דבר, לא חסמתי אותה והחליטה לא לעבוד, אני יכול לבוא ולהגיד תנה לי עכשיו 4 קבין הביתה? לא. אומר הרשב"א בדיוק כמו בבהמה, יש לך זכות אכילה, אסור לך לחסום, תחסום יהיה מותר לקחת, תחסום בין בן אדם בין בבהמה. לא חסמת, מותר לך לאכול שם. אז רואים ברשב"א שבשניהם המצווה נותנת זכויות, לא סתם איסור גזל, כי אחרת למה אם אני חסמתי אותך, כן, אני יכול לקחת הביתה? כאילו מהרשב"א רואים יותר מרב חיים. אני חוזר לדבר, איך התחלנו? היה אפשר לשאול, שאלנו, האם זה רק מצוות או זכויות ממוניות, סליחה, או היתר לגזול שאין איסור גזל, או זכויות ממוניות, או יש חילוק ביניהם, כן? אז ראינו שהמנחת חינוך נוקט שבבהמה זה זכויות ממוניות ובפועל זה לא, והוא מביא את הרמ"א. רב חיים אומר שבאדם זה זכויות ממוניות, ובבהמה בלא תחסום זה איסור שמביא זכויות ממוניות. אבל גם רב חיים משמע ממנו שהזכויות ממוניות זה כמו גוי, שגזל גוי הותר, אבל לא שאדם יכול לבקש ולדרוש. אבל מהרשב"א רואים שאם חסמת אדם, אז בעצם מה אני אומר? היה לך זכות לגזול ממני ולא גזלת, מה פתאום תיקח את זה הביתה? רואים שלא, שממש לפי הרשב"א שניהם זה אותו יסוד, זה מצווה שנותנת זכויות ממוניות, לא רק איסורי גזל. אולי. ופה אנחנו מגיעים לחלק השני שהוא נובע מפה. רואים מפה שלפועל יש לו זכות לאכול, התורה זיקתה לו, והוא לא גזלן, ואולי זה מגיע לו, אבל אין לו רשות לקחת הביתה ולהגיד תנו לאשתי ולבניי ואני לא אוכל. מפה התעוררו הראשונים כבר והאחרונים לשאלה מאוד מעניינת. אני אספר לכם את הסיפור שהיה פה בארץ לפני בערך 15-20 שנה ורעשה כל הארץ, והדיונים הסתובבו פה סביב זה. זה לא האיסור, זה היה בדיני ממונות, אבל בכל זאת רעשה כל הארץ, כי זה היה סיפור מעניין מאוד. קוקה קולה, שמעתם על קוקה קולה? מי לא שמע על קוקה קולה? קוקה קולה עשה מבצע, מין קמפיין כזה, והקמפיין היה שיש פקק, קמפיין שאפשר להרוויח כסף, ויש כמה פקקים, אבל הפקק הכי זהו פקק, איך אומרים פקק באנגלית? שאם רשום שם אחרי שפותחים, אי אפשר לראות את זה כשזה סגור, אבל אם פותחים את זה רשום משהו כמו 100,000 דולר, 100,000 שקל, כן? זוכים בזה. אז היו כאלה של 10 שקלים, רוב הבקבוקים עוד בקבוק קוקה קולה, או פעם הבאה תנסה עוד פעם הבאה, שזה היה רוב הבקבוקים, כן? אבל היה אחד ויחיד בארץ שהיה איתו, מי שהיה פותח אותו זוכה ב100,000 שקל. והיא היום באחד מאולמות החתונות בבני ברק, יהודי הזמין אנשים לחתונה, והנה באמצע פתאום מישהו צועק שם מהשולחן יש. מה התברר? אחד שישב שם פתח קוקה קולה, אחד האורחים, הוא פותח את הקוקה קולה, הוא מזמן לחתונה מסתכל בפקק, כי זה מה שכולם עשו, אולי הוא לא רצה בכלל לשתות קוקה, בקיצור מסתכל בפקק, 100,000 דולר, 100,000 שקל. בקיצור, שמחה וצהלה, כולם שמחים וצוהלים, טופחים לו על הכתפיים, אומרים וואי אשריך, איזה מזל, אתה רואה טוב שבאת לחתונה, בהתחלה חשבת אולי לא תבוא, היית שווה לבוא לחתונה, כל המשמח חתן וכלה זוכה לדברים הרבה. בעל השמחה רואה שיש התאספות, הוא לא ראה שם שהחתן מסתובב, הוא לא הבין מה זה, כולם שם ססים ושמחים, מה קורה? ואז אומרים לו וואי הנה הבחור הזה שהיה מוזמן פה לחתונה פתח את הבקבוק קוקה קולה, והנה הוא זכה בפקק הזה, 100,000 שקל פרס ראשון, וואו תראה, לכן אנחנו מאושרים ושמחים איתו, איזה מזל יש לו. אומר בעל השמחה סטופ, הפקק הוא שלי, אני הזמנתי אותו לחתונה, הוא יכול לאכול מה שהוא רוצה, לשתות מה שהוא רוצה, אבל כל מה שיש בחתונה זה שלי, האוכל הוא שלי, יש לו זכות אכילה ולא יותר, הבקבוקים והפקקים שלי, בקיצור, החתונה התחילה להיות שם אקשן, ואלה אומרים ככה ואלה אומרים ככה, גם התחילו שם דיונים ורבנים, אבל רוצים להמשיך שם בחתונה. בעל האולם רואה שיש שם בלגן ואומר, רגע, מה הולך פה? המלצרים שלי לא יכולים לזוז. אז מספרים לו את הסיפור לבעל האולם. וואי, תשמע, אתה לא יודע, פה האול פתח ועכשיו בעל האולם. אומר בעל האולם, סטופ, רגע, זה שלי, כי אתם יודעים שאף אחד פה לא לוקח את הקוקה-קולה הביתה ואת כל הדברים. אוכלים ושותים ומשאירים, ומה שמשאירים, הוא שילם לי על האוכל, הוא לא שילם לי על הזה. בקיצור, שלושה אוחזים בפקק. זה אומר שלי, וזה אומר שלי, וזה אומר שלי. נתחיל עם החלק הקל. די ברור שבעל האולם אין לו זכות בזה, כי זה נכון שמשאירים דברים לבעל האולם, אבל אם שילמו כבר, זה בתנאי שכבר שילם, אם הוא לא שילם באמת הוא זהו. מי, אם כבר שילמת על, על החתונה, נגיד כבר או שילמת או שילמת דמי קדימה או משהו כזה, וכבר משכת את הדברים, בעל האולם אין לו. בשאלה האם אורח שמתארח אצל מישהו, מי הבעלים, הכל מתחיל מכאן. שימו לב, המערית. היינו בצפת בשבת, כן? בצפת, המערית היה הבן של המבית, לפני 400 שנה, דור אחד אחרי, המבית היה יחד עם בית יוסף, גם בבית דין שלו, אחר כך בר פלוגתא, בעניין השמיטה גם כן. המערית הוא הבן של המבית. תשימו לב בשאלה שלו, תשובה ארוכה. אמרתי, מקור 8, אמרתי לישא וליתן עם כבוד תורתך, במה שיש בליבי ספק לעניין אם בא אחר וקידשה, במה שזה המקדש היה אוכל בסעודה של אחרים, ונטל תפוח מעל השולחן וקידש בו את האישה. סיפור לא כל כך מעניין כמו הקוקה קולה, זה לא היה בזמן המערית, אבל הסיפור הוא כזה. בא אורח באיזשהו בית, עוד לא התיישבו לאכול, הוא לוקח תפוח מהשולחן של הבעל הבית, אתה מוזמן לאכול, הוא לוקח תפוח מזהו, לוקח ונותן לאישה ומקדש אותה. השאלה היא האם זה מקדש אישה בשלך או לא בשלך. הרשיתי לך לבוא לאכול, האם התפוח הוא של האורח או התפוח הוא של בעל הבית? אומר המערית, הוא מביא שהשואל כתב, וזה כתב כבוד תורתך, יש לומר שהחתן לכל הקוראים שקרא לאכול נתן להם במתנה גמורה כל מה שירצו לאכול ולתת כרצונם, ואם כן, כשלקח זה המקדש את התפוח, ודאי שנתונים לו במתנה גמורה מת החתן בעל הסעודה. אלה דברי כבוד תורתך בזה. ומי לידי מסתבר נינו, ומי הוא לעשותם קידושי ודאי שלא לחוש לקידושי שני, בזה אני חוקך להחמיר. המערית אומר שיש לדון שאורח, תשמעו, אתם אורחים הרבה פעמים, אורח מותר לו לאכול, אבל נוטה המערית לומר שאין לו בעלות על האוכל. מאיפה הוא יודע את זה? מהעניין שלנו, ובפרק הסוחר את הפועלים, גבי פועל האוכל ממה שהוא עושה, מביילני משל עצמו הוא אוכל או משל שמיים. ונפקמינה, דאם אמר תנו לאשתי ובניי, דאם משל שמיים הוא אוכל לא יאבין עליה. וכתבו התוספות שלא זיקה לו הכתוב, אלא מה שהוא לועס ואוכל, ואין לו כוח לתת כלום. ואחה ודאי הנאורחין לא מדידו כאחלה, אלא בעל הבית הוא דמבטר מתיר גביו בשל שמיים דעת המחשיב שאין להם זכייה בגביו לאחרים, ואין לחלק דאורח שני דחייה בעל הבית בעין יפה נותן. המערית לומד מהסוגיה שלנו שכשיש לך היתר אכילה זה רק היתר אכילה, אבל אין לך בעלות, כי אחרת הפועל שיש לו היתר אכילה היה יכול לבוא ולהגיד אני לוקח את זה לאשתי ולבניי. אז כמו שאתה לא לוקח לאשתי ולבניי כי התירו לך לאכול, ככה פה לא התירו. יוצא שמהמערית הזה יוצא שבדיני ממונות, אז הבקבוק קוקה קולה הפקק הזה שייך לבעל השמחה, לא לאורח, כי הרשיתי לך לשתות קוקה קולה, אבל אין לך שום בעלות לא על הבקבוקים ולא על הפקקים ולא על שום דבר.
הקולה הזאת יותר פשוט, זה בכלל לא האוכל עצמו, הבקבוק זה בכלל
מפריע. לא, אבל נגיד, זה מתחיל בשאלה, אם הבחור הזה היה רוצה לקחת את הבקבוק קוקה קולה הביתה, היה מותר לו או אסור לו? אתם יודעים שיש כאלה שלוקחים, יוצאים מהחתונה, אתה רואה אותם הולכים עם הזרי פרחים, הסידור פרחים יוצאים עם זה. כן? אז לפעמים יש כאלה שראיתי כבר שבעלי השמחה כותבים. אורח, יש כזה, כאילו, גם כפייס כזה. אתה פתאום מרים את הצלחת ואתה רואה, אז זה שלך. אבל בעצם השאלה מתחילה, אם האורח הזה היה מותר לו לקחת, אז אם היה מותר לו לקחת את הקוקה-קולה הביתה, אז הוא גם זוכה. אבל בגלל שאסור לקחת את הקוקה-קולה הביתה, את הבקבוק, אלא מה שמותר לו זה לשתות, לכן הוא גם לא זכאי בפקק. זה לפי המעריד. כן.
יש לו הסברה להגיד שאם האורח לא יפותח את הבקבוק, אז בכלל לא יודעים שזה הבקבוק הזוכה.
זה מה שטען בעל השמחה. כן. זה מה שטען בעל האולם. זה מה שטען בעל האולם. כן. אבל זה הכל לא, לא היינו יודעים, כן? אבל עכשיו תכלס יוצא שהיה בזה, כן? כן.
כמו שהוא בא לעולם, הוא שלם כסף על העולם, אז אולי הוא שלם על האוכל. לא כמו
ריח
שהוא בא,
דין
אורח. הוא שלם כסף
נתן לנקלה. יפה מאוד. זה ההבדל בין אשכנזים לספרדים. כן. אתה אומר, אם אני בא לחתונה, שמתי צ'ק, כן, אני אורח, איזה אורח אני, תראו איזה צ'ק שמתי שם. אני מדבר על חתונה של אשכנזים, כמה זה היה חתונה של... כן. יכול להיות, האמת היא שבאמת יכול להיות, שבאמת חתונה שנותנים, שברור שכל אורח שם צ'ק ומשלם על האוכל שלו, שברור שזה ככה. מה אתם אומרים? האי חתונה אשכנזית הייתה. ברוך אתה על מה נמוך על אשכנזית. רגע, הנפקמין הנוספת שיש בעניין הזה במערית, כן, המשנה למלך מביא את זה במקום פה, המשנה למלך פה מביא, והוא שואל מרבינו יונה. רבינו יונה אומר ש מערימת, זה המערית, נסתפק באורחים המסובים אצל בעל הבית אם זוכים במתנותיהם משיגביהם או עד שיתנו לתוך פיהם יויין שם. והנה הרבינו יונה בסוף פרק אילו דברים בברכות, עד איתנה לא ייתן פרוסה לשמת מן שהכוס בידו מן שהכוס ביד בעל הבית, כתב זה לשונו ודווקא לשמש. אבל שאר בני הסעודה יכולים לתת זה לזה, שמאחר שהוא זימן אותם אינו מקפיד במה שהם נותנים אילו לאילו. ולפי דברי הרב, הרי בעל הבית מקפיד שאינו מזכה להם אלא שיתנו לתוך פיהם צריך עיון. זאת אומרת, בעצם מקשה המשנה למלך ואומר שלכאורה מרבינו יונה לא משמע כן, כי רבינו יונה אומר שמותר לאורחים לתת אחד לשני. אני חושב שאין פה קושיה, כי מה רבינו יונה מדבר? רבינו יונה מדבר לא שאתה תיקח את זה הביתה, אלא שהאורחים מחליפים את המנות שלהם ונותנים אחד לשני, אבל גם הם נמצאים באכילה. זאת אומרת, מה שמחדש המערית זה כשנתנו לך לאכול, הזמינו אותך לאכול, לא להיות בעלות. אז לא אכפת לבעל הבית אם אתה תאכל מהצלחת הזאת או שהוא יאכל מהצלחת הזאת, או שתחליפו את הצלחות שלכם, כן? ולכן אתם יכולים לתת אחד לשני. אולי נפקמינה לגבי זה שמשלוח מנות, אולי מחלפי סעודתי הוא יצאו די ידי חובה, תכף נדבר על זה לגבי מצווה, יצאו די ידי חובה בקאי גבנה, כי מחלפי סעודתי הוא, כי הסכמתי שאתה תאכל, אז לא אכפת לי אם הוא יאכל או הוא יאכל, כי שניכם מוזמנים אצלי. אבל שאתה תיקח את זה הביתה למי שלא יהיה מוזמן, או כמו המערית שתיקח לקדש אישה שזה לא לצורך אכילה, שזה לגמרי לא לצורך אכילה. כל מה שמחדש רבינו יונה, שבני הסעודה המוזמנים, אין לקפידה מי יאכל מה או מי יאכל מתי. לכן אין פה קושיה. והנפקמינה שיוצאת מזה היא נפקמינה מאוד מעשית, שכבר ראיתי על זה מחמירים. השפת אמת הוא הראשון שמאיר על זה. אתם יודעים שיש שפת אמת? על הרבה ממסכתות מועד. השפת אמת אומר שלכאורה משמע בגמרא שמצה צריכה להיות מצה משלכם, מצתכם, כן? צריך להיות איזושהי בעלות, כן? את ילחם לחם. אומר השפת אמת, אורח לכאורה שמתארח אצל בעל הבית בליל הסדר, לכאורה צריך היה שבעל הבית יקנה לו את המצה, יקנה לו את המצה כדי לצאת ידי חובה. אבל השפת אמת אומר בעצמו, ראיתי שלא מהעולם לא מקפיד ככה, וצריכים להבין למה. תשימו לב, אומר השפת אמת, ולפי זה צריך להיזהר במצע של מצווה שיהיה המצע שלו, שיהיה לו בו דין ממון, דווקא. ולאורח על שולחן בעל הבית צריך ליתן לו הבעל הבית המצע במתנה, ולא סגילן במש ירשאו לאכול. זה צריך להיות שלו ממש, שיוכל למוכרו ולהקדישו. זה מתנה שאינה יכולה להקדישה לו שמה מתנה, כדי את הבנדרים. והעולם אין נזרים בזה. וכן, אפשר דה עולם סומכים על דעת הראש שיתיר לקדש בטבעת שאולה דעדה את הדעה הכי נותנים לו. זאת אומרת, השפת אמת מאיר של איחור הבעל הבית היה צריך להקנות, אבל הוא מודה בעצמו שהעולם לא מקפידים על זה. למה באמת העולם לא מקפידים? אומר במקור 10, האם רבינה, האם רבינה היה רב מאיר אוירבך, היה סוף ימיו רב בירושלים, ספר חשוב מאוד חיבר, האם רבינה. אומר האם רבינה, בכל מקרה, בחקירה שלנו, גם לפי המערית, ודאי שנתתי לך אוכל על מנת לאכול. זה לא, כל הבעיה היא על מנת, האם אתה בא אלים על מנת לקדש. אבל ברור שלאורח, במה הוא אורח, יש לו זכות לאכל, לאכול. בזהו בעלות, יותר מזה. ברור לכולי אלמה, שברגע שזה נכנס לי לתוך הפה, כבר אין רשות לבעל הבית, כן? לקחת את זה ממני. נגיד אם הייתי בולע את הפקק הזה של קוקה קולה, כן? לא, ברגע זה הגיע, אוכל שהגיע לתוך הפה, כן? אוכל שהגיע לי לתוך הפה, ברור שזה יש בעלות. אז לגבי מצאתכם זה מספיק, בגלל שגם כשאני צריך בעלות, שני דברים יש פה, אומר האם רבינה. א', בעלות לגבי היתר אכילה ודאי שיש לך, וזה אולי מספיק. וב', ברגע שאתה אוכל בפיך, יש לך איזה בעלות גמורה, כי ידעת רדעי אחרי נתנו, ולכן זה מספיק בעניין הזה של מצווה. בקיצור לסיכום, דיברנו על אכילת פועלים ואיסור לא תחסום שור בדישו, דיברנו על שלוש אפשרויות בגדריהם, האם זה רק מצווה או זה היתרים בהלכות שאין איסור גזל, או זה אפילו זכויות ממוניות ואם יש לחלק ביניהם. ראינו את המנחת חינוך, ראינו את רב חיים שעושה חילוק ברור בין לא תחסום שור בדישו שזה איסור, לבין זכויות ממוניות, אבל אמרנו לבין אכילה של פועל, ההוכחה שלו היא מבנוח. אמרנו שגם לפי רב חיים לכורה עדיין זה כל מה שהתחדש גם מבנוח, זה רק שיש אין איסור גזל. ברש ברואים אפילו עוד יותר מזה, שמשמע שזה אפילו זכות ממונית, כי אם בעל הבית חסם אז מותר לך. אבל זה שראינו שאדם לא יכול משל שמיים, לא יכול לקחת, למדו מזה הראשונים והאחרונים יסוד גדול, שאורח אין לו בעלות על מה שיש לו, מה שהוא מקבל, אלא רק זכות אכילה. ולכן היו דיונים לגבי קידושי אישה, היה דיון גם לגבי מצה, אבל בזה אומרים שזה מועיל, לקדש אישה זה אולי לא יועיל. ובדיני ממונות אמרנו שאם אנחנו סולחים לפי המערית ולפי המשנה למלך, ישבנו גם את הקושייה של המשנה למלך, כי שם זה מדובר באורחים של זכות אכילה. אבל בסיפור הזה של הפקק של הקוקה קולה, הסיפור המעניין הזה יוצא שלכאורה הפקק שייך לבעל השמחה ולא לאורח ולא לבעל האולם. עד כאן.
שאלתי שישתוק את גופו, התכוונתי להגיד.
לא.
לא, שאלתי להגיד שזה...